שלום לטלב אסנה,
יושב שלום, ראש... בוקר טוב.
בוקר טוב, יושב ראש מפלגת...
מפלגה הדמוקרטית הערבית, מדע.
מדע.
מפלגה הדמוקרטית הערבית, כן.
רגע, אתה ביחד עם רעם טל, נכון?
כן, רעם טל זה קואליציה של מפלגות, זה מפלגה הדמוקרטית הערבית, התנועה האסלאמית, והרשימה של טיבי, טל, הרשימה הערבית לשינוי.
ואתה בעצם משהו פלג אחר שנקרא...
המפלגה הדמוקרטית הערבית.
אז אתה לא, בעצם לא ביחד עם טיבי.
אנחנו ביחד, זה רשימה משותפת לכנסת, אבל זה שלוש מפלגות שרצות ביחד לכנסת.
אוקיי. מה שאני רציתי לברר איתך, ואני כל הזמן מנסה בעצם עם חברי הכנסת, גם מרעם טל, דיברתי עם חבר הכנסת צנצור, ואני לא מצליח, וגם עם זחלקה, לא מצליח להבין מה בדיוק אתם רוצים. תוכל להסביר לי? נניח שהיה לך עכשיו 61 חברי כנסת? היו לכם
60...
שאלה טובה. כן,
זה עניין שאתה מבין או לא מבין, זה עניין סובייקטיבי לחלוטין.
כן, כן, והנה אני מברר איתך.
או שהבעיה שלנו שאנחנו לא מצליחים להעביר את המסר, או שהבעיה שלך שאתה לא רוצה לדעת מה אנחנו רוצים.
בדיוק. אז נניח שהיה לך... רגע, אני אגדיר את השאלה. נניח שהיו לכם 61 חברי כנסת. מה הייתם עושים במדינת ישראל?
קודם כל, אנחנו בקשר, אפילו מבלי שיהיה לנו 61 חבר כנסת, אנחנו מדברים על העיקרון, על הרעיון.
כן.
הרעיון שאנחנו רוצים שכולנו נהיים זכויים איתו, גם יהודים וגם ערבים, הוא רעיון של הכיבוש והשלחותיו. אנחנו אומרים שהאויב המשותף, גם ליהודים, גם לפלסטינים, זה הכיבוש. הוא מפיל קורבנות משני הצדדים, והוא מקדיש את ה... שנאה ההדדית, ולכן יש לסיימו, אין אינטרס.
אבל זה גם מרץ טוענת.
צריך לסיים את הכיבוש כמה שיותר מוקדם.
זה הרבה מפלגות טוענות את זה, זה גם מרץ, אתה לא צריך מפלגה ערבית בשביל זה.
בין טוענים לבין עושים יש מרחקים ופערים. אז א', עניין הכיבוש חזרה לגבולות 4 ביוני 1967, שמדינת ישראל תהיה מדינה נורמלית, שיש לה גבולות ברורים, מוגדרים. לא יכול להיות מדינה ללא גבולות. מדינה תרתי משמע.
אבל טלב, אני רוצה להבין למה אתם צריכים מפלגה ערבית לנושא שהוא נושא מדיני שהוא חוצה גבולות. זה לא קשור לערבי יהודי. זה קשור לאזרח ישראלי שסבור שהכיבוש הוא שלילי לכולם. אז זה נמצאים עוד מפלגות שסבורים את זה. למה להקים מפלגה שבעצם היא לא קשורה לערביות שבכם, היא קשורה לאזרחות ישראלית?
בוודאי, אלה מפלגות, הבסיס שלהם זה אזרחות.
אז למה אתם בעצם רק חברי כנסת ערבים?
הבסיס הוא אזרחי, אלא הבעיה היא, יש שתי אפשרויות. או להיות חלק מפלגות ציוניות, וזה מה שהיו, או מה שניסו, חברי הכנסת הערבים שהיו במפלגות עבודה, ליכוד, והם נכשלו להשביע על דרכן של המפלגות. אנחנו באים, אנחנו אומרים, כמו שיש מפלגות שמאגדות קבוצה שיש להם הרבה הרבה מכנה משותף, אם זה בש"ס או ישראל ביתנו, יש להם הרבה מהמשותף ביניהן, אבל זה לא אומר שהן פועלות אך ורק לגבי המשותף. גם יש להן דעה בתחום ה... מדיני, הכללי והאזרחי הרחב. אותו דבר, המפלגות הערביות יש להן בסיס משותף, אבל המטרה שלהן גם לפעול ולהשביע בתחומים הרחבים, כאשר מושטות יד לקואליציה, למשל בעניין קצבאות ילדים, אנחנו פועלים יחד עם החרדים.
אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך...
אנחנו פועלים יחד עם מרץ.
טלב, אז אני אשאל אותך, אתה באמת עברת כבר לשלב הבא, אני עדיין לא השתכנעתי, אם זאת האג'נדה המרכזית, לחזור לגבולות יוני 67, למה לא להצטרף למפלגה כמו מרץ, חדש, לא, כאילו, מה, אבל בוא נעזוב את זה, אתה אמרת שהם לא...
לא, שאלה שמחייבת תשובה. אני אתן לך דוגמה, כן?
אוקיי.
בממשלתו של רבין, כשהיא חתמה על אוסלו, אנחנו לא מפלגת עבודה או מרץ, אנחנו מפלגה דמוקרטית ערבית, אני ודראו שהיינו, ואנחנו תמכנו באוסלו. זאת אומרת, כאשר יש מהלך מדיני, מחר, ממשלת נתניהו.
לא, אבל אתה לא עונה לי למה אתה...
תביא את כן שלום.
אבל למה צריך מפלגה ערבית, אם זאת האג'נדה המרכזית?
לא, לא, אבל המפלגה הערבית, זה שהיא ערבית, זה לא אומר שהיא מעורבת המשפחה בכלל, ויש הרבה דברים משותפים, בגלל זה היא מנסה לאגד את הכל הערבי, ולהפוך אותו לכוח השפעה על הבמה הפוליטית ומפה הפוליטית הישראלית, כדי לשנות ולהשפיע לטובת הציבור הערבי, שהוא הציבור הכי מקובח במדינת ישראל.
אז אני עובר עכשיו לנדבך הבא. נניח שכבר כפו עלינו או מרצון ואין כיבוש יותר. חזרנו ויש גבול ברור, מוסכם. יש רלוונטיות למפלגה שלכם? עדיין?
בוודאי יש רלוונטיות, כי בתוך מדינת ישראל יש את מדיניות האפליה, יש מדיניות הכיפוח.
מה למשל?
שייכות לאומית ודתית.
תן לי דוגמה.
הגדרה של המדינה היא הגדרה שיוצרת את הבידול, יוצרת את הניכור. ברגע שאומרים שזו מדינה יהודית, ואין דבר, זו המדינה היחידה בעולם, מדינת ישראל היא המדינה שאין בה ישראלים, בצרפת צרפתיים, באמריקה אמריקאים, כאן יש יהודים וערבים, והממשלה רואה את עצמה ממשלת היהודים, היא מטפלת ודואגת ליהודים והיא מתעלמת מערבים, ולכן המדיניות שלנו היא להיות כוח פוליטי שישביע על הממשלות, לשנות את היחס, אבל יהיה לנו הרבה יותר מרחב תמרון, כי היום הכיתוב הקיים, הפוליטי, הוא הרקע הכיבוש. למשל, יש כאלה שתומכים בהתנחלויות, שיש כאלה שמתנגדים. ברגע אין כיבוש, אז אין לנו שום סיבה לא לעשות קואליציות חברתיות חוצות שייכות לאומית, כדי לשנות את המדיניות חברתית-כלכלית.
תן לי דוגמה לאפליה. דוגמה תכלס.
דוגמה שיש 50 יישובים בדואים בנגב לא מוכרים, שאילו היו תושביהם יהודים, היו מזמן מכירים בהם. לעומת זאת, 59 חוות מתיישבים בודדים יהודים, עושים להם חוק כדי להכשיר אותם.
אבל הטענה...
נתוני האבטלה בקרב ילדים, נתוני
רגע, אבל נתוני האבטלה זה לא קשור לאפליה. נתוני האבטלה זה גם חלק מהתרבות.
דבר נוסף, מפת הטבות המס, מערד מוכרת כאזור עדיפות לאומית א', לצרכי חינוך ומקבלת הטבות מס. כסייפה שלידה שהיא תופסת מקום ראשון במדינת ישראל בנתוני הבטלה ועוני, איננה נכללת במפת הטבות המס.
אז למה אתם לא הולכים, למה אתם לא הולכים לבגץ נניח על פי עיקרון השוויון? תבוא ותיתנו רגע, למה אתם עושים איפה ואיפה?
למה בגץ צריך לנהל את המדינה? ואכן אנחנו הולכים גם בעניין של הטבות המס, הלכנו גם במפת העדיפויות, הלכנו גם עניין חיבור בתי ספר עם תלמידים, בתי ספר של משרד החינוך כדי לחבר אותם לחשמל וכבישי גישה, הלכנו לבגץ.
מה בגץ אמר? הלו?
כן.
מה בגץ פסק?
בגץ אכן חייב אותם לחבר בתי ספר לכבישי גישה ולרשת חשמל, ויש תחילתו של חיבור. אבל מדינה צריכה לפעול, ממשלה צריכה לנהל, לא בגץ, כי בגץ מתערב ברגע שיש אפליה, אפילו על פי החוק. זאת אומרת, בגץ מתערב ברגע שהממשלה לא מקיימת את חובתה על פי חוק, עוברת על החוק עצמו. ולכן, לדעתי, התערבות של בגץ היא סימן שהממשלה נכשלה באימוץ מדיניות שוויונית.
עכשיו, תראה, מדינה, אתה אומר שיש לך בעיה עם ההגדרה מדינה יהודית דמוקרטית. בוא נניח שאנחנו מפרשים את ההגדרה הזאת, מדינה יהודית דמוקרטית, זה אומר שזאת מדינה דמוקרטית, כמו צרפת, אלא שהרוב הדומיננטי שלה הוא תרבות יהודית, חילונית, יהודית חילונית. כלומר, זאת תהיה מדינה עם הפרדת הדת מהמדינה, עם מערכת חינוך אחת לכל האזרחים, וזאת תהיה מדינה חילונית. האם אתם כמפלגה ערבית תקבלו שמדינת ישראל תהיה מדינה חילונית עם תרבות דומיננטית של הרוב האזרחים שהיא יהודית? זה אומר שפה עברית, שבתון לפי התרבות היהודית החילונית, ותקסים, סמלים. היתר זה יהיה מדינה דמוקרטית כמו שאר האומות המערביות.
לחלוטין, אין לי שום בעיה עם זה. הבעיה
אין לך בעיה עם הפרדת דת מהמדינה, של לבטל את בתי הדין השרים, בתי הדין הרבניים, בתי הדין של הדרוזים?
אפילו אני יכול לסבק, זאת אומרת, בדבר הבסיסי, והוא
יותר בכל טלב,
אני... הגדרת המדינה, שאת המדינה היהודית לא יהיה על חשבון הדמוקרטיה הישראלית. במובן, לא ייתנו יהודים, ייתנו זכויות ליהודים בתור שכאלי, וייתנו להם יתרונות, ולא ישללו ממנו זכויות, בגלל שאני לא יהודי. המצב הקיים, שיש קרסום בממד הדמוקרטי, ויש כל מיני מתן, יש אפליה או מתן יתרונות ליהודים, ואפליה העדפה ליהודים אך ורק בתור יהודים. ולכן זו בעצם לאט לאט הופכת להיות מדינת אפרטייד.
אבל אני רגע, אוקיי, זה הבהרת, אבל אני שואל, האם אתם נניח יציעו הצעת חוק לביטול ממסד הרבנות, לביטול ממסד בתי הדין השרים?
אני חושב שמוסד הרבנות הוא שמפריע לי, תאמין לי, וגם בית הדין.
לא, אבל אני שואל, אני לא אומר אם מפריע
לי, זה לא
רגע, אבל אני לא אומר, השאלה שלי, האג'נדה, אני מדבר על האג'נדה החברתית שלכם, האם אתם בעצם רוצים שתהיה פה, אתם מצד אחד אומרים שאתם רוצים מדינה דמוקרטית. אחד מהבסיסים של המדינה הדמוקרטית זה הפרדת דת מהמדינה, המשמעותי. הרי אתה ביקשת לפני יומיים, נדמה לי, שיהיה חג לדתו של מוחמד, יעשו יום שבתון או יום חג בבתי הספר הערבים. שאלה שלי, האם אתם כאנשים דמוקרטיים, אתם מצהירים כמפלגה דמוקרטית, האם תתמכו בהפרדת הדת מהמדינה, שזה בסיס לאזרחות שוויונית?
א', כן, ב', הבעיה איננה, אני חוזר ומדגיש, מבחינת סדר העדפיות, איננו רואה שזו הבעיה. הבעיה היא בציוניות, בציונות של המדינה.
מה הבעיה בציוניות?
הציונות שמנסה לכפות את עצמה על התפיסה האזרחית. זאת אומרת, דעת זה עניין של אמונה. הציונות זו דעה פוליטית, ויש תחת הסיסמאות של ציונות, אז צריך לתפוס את הקרקעות, צריך לנשל את הערבים מאדמות, צריך עוד קרקעות, צריך לנעול את המוסדות או התאגדים הממשלתיים בפני הערבים, צריך לתת ליהודים בתור יהודים, צריך ללכת לעניין כל הממד הציוני. ומה שמסכן את הדמוקרטיה ומה שמהווה סכנה על הזכויות של הציבור הערבי, זה הדגשת הממד הציוני על חשבון המדינה. אני יכול להבין שהציונות הייתה תנועה להגים מדינה. כמה המדינה אין רלוונטיות לציונות. יש רלוונטיות למפלגות. היום ממשיכה להיות הציונות וכאילו אין מדינה, וממשיכה לדרוס את הזכויות האזרחיות של האחר. ולכן הבעיה יותר מאשר הדת היא הבעיית הציונות. כך אני רואה את הדברים.
אבל החוקרים טוענים תראה, קודם כל הציונות היא פרשנות רחבה, ואני לא רואה את הציונות כמו שאתה רואה. אבל בוא נניח לזה רגע. אני סבור שהציונות היא תנועה שרצתה להקים פה בית לאומי לעם היהודי, אבל תהיה מבוססת על האמנה של האומות המאוחדות, ותנועל באופן דמוקרטי לחלוטין. ולחלוטין זאת אומרת לא רק בחוק ובאותיות הדוממות של החוק, אלא גם בפועל תרצה להעניק שוויון הזדמנויות שווה לחלוטין בין כל האזרחים. אבל אתם בעצם כמפלגה שמים את הדגש על הכיבוש, ופחות דואגים לרווחת האזרחים שאתם בעצם השופר שלהם, הנציגים שלהם בכנסת, כמו למשל בתי ספר ערביים שיחונכו על פי אמות מידה דמוקרטיות, הומניות. איפה אתם פה באים לידי ביטוי?
א', אני חושב שסיסמה הזו שכביכול אנחנו לא דוגים, היא א', סיסמה עובדתית לא נכונה, וגם היא מעוותת. למה מעוותת? כי אתה יודע שמי שצריך לדאוג לכלל האזרחים זה ממשלה. אתה יודע ש חברי כנסת וחברי כנסת מיוחד באופוזיציה אין להם יכולת השפעה על המדיניות הממשלתית, ואם יש תקציבים, מי שמחלק אותם זה לא האופוזיציה, זה לא אנחנו. ולכן אם יש בעיות של הציבור הערבי, צריך לפנות את האצבע המאשימה לממשלה שאחראית לכך. הדבר השני, אנחנו
רגע מבחינת תקציבים,
אם אתה תעקוב אחרי הפעילות שלנו, אנחנו מעלים מדי יום ביומו את הנושאים האלה, עניין של הטבות מס ומפת העדפיות וביטוח חזרי תעשייה ותעסוקה, אבל זה הרבה יותר נופל על אוזניים אטומות, ולכן כמעט ההשבעה היא לא בהתאם או פרופורציונלית להשקעה שאנחנו משקיעים בתחום הזה.
עכשיו יש לי שאלה שבאופן אישי קצת, יש לי תחושה שהיא, מתוך התחושה שלי זה קצת מפריע לי. יש לי הרגשה שהחברה הערבית, אני אומר את זה באופן גורף וגס, היא חברה מסורתית שמרנית באופן כללי. עכשיו, וכשאתם משתמשים בביטוי הדמוקרטי, אתם בעצם רוצים את ההטבות, אבל, ומצד שני אתה גם אומר שזה, מדינת ישראל צריכה להיות לאום ישראלי, כלומר שכולם, שתהיה איזה מין אחדות בין כל האזרחים, אבל בפועל אתם מאוד מתבדלים. זאת אומרת, אתם תמיד תגורו במקומות שיש שם רק ערבים, ותלמדו רק בבתי ספר ערבים. למה שיהיו בתי ספר ערבים? לשיטתך, צריך שיהיו בתי ספר ממלכתי אחד, וילמדו שם ערבים וישראלים, שילמדו שם ישראלים.
אני לחלוטין, אינני סבור שצריך בידול. אני בעד שיקימו יישובים ויגורו ערבים ויהודים. אלא מה? הממשלה עכשיו מחוקקת חוק להקמת יישובים אך ורק ליהודים, שאסור לערבים לגור לי שם. זה מזכיר לנו את החוק של אזורי מגורים שהיה בדרום אפריקה ב-1953.
אז רגע, ולכן, מבחינתך כחבר כנסת, כפעיל ציבורי, אתה סבור שלא צריך לעשות הבחנה, לא במערכת החינוך ולא ביישובים בין...
בחלוטין, אני חושב שצריך לתת את הבחירה, איפה שמי שרוצה לגור ללמוד ביחד, שילמדו ביחד, זו מדינה שחיים בה ביחד, עובדה באוניברסיטאות לומדים ביחד, עניין במוסדות ציבור הולכים ביחד, עניין שהכל מתנהל, זה מדינה משותפת, ולכן לדעתי אין שום סיבה בכל תחומי החיים שלא יהיו מוסדות שמאפשרים... שילוב ולימודים משותפים, והם איתן זכות בחירה. מי שרוצה, בבקשה. מי שלא רוצה, בבקשה.
מה מי שלא רוצה? הרי המדינה צריכה לדאוג...
מי שרוצה לגור ביישוב משותף, אהלן וסהלן.
לא, מבחינת מערכת החינוך.
זאת אומרת, הבחירה לא, זאת אומרת, לא תהיה החלטת ממשלה שתכתיב לאזרחיה איפה לגור, אלא זו החלטה אינדיבידואלית של האזרח איפה יגור.
ואתה חושב שהחברה הערבית היא יותר, בישראל, היא יותר דמוקרטית מהחברה היהודית, מבחינת התפיסת העולם של האזרח, של האזרח הערבי או האזרח היהודי, רק לצורך העניין אני מגדיר את זה כך. כי יש תחושה שיש איזה תרבות שמרנית, כמו רצח על כבוד המשפחה, האפליה בין גברים לנשים, המעמד האישה הוא לא ממש, דווקא הציבור היהודי הוא יותר דמוקרטי מהציבור הערבי, בתכלס.
אני יכול לבוא אליך מישהו יאמר ויאמר איזה כבוד למשל יחס לאישה, הרי בציבור היהודי האישה עושים את הסחר בנשים, זה שיווק של האישה, לא מסתכלים על אישה כבן אדם אלא על הגוף של האישה.
אתה מה אתה חושב, טלב, אתה חושב שבאמת בחברה הערבית בכללותה באופן גס אני רוצה להתייחס, היא לא פחות, אתה באמת, תגיד בכנות, היא לא פחות בעצם מודרנית, פחות נאורה, פחות שמשווה את מעמד האישה?
אני לא פשוט, אני יודע מה שאתה רוצה להגיד, אני, בעניין הזה, הסטיגמות האלה לא מקובלות עליי, אתה מבין?
אז סטיגמה אתה חושב ובפועל זה לא נכון?
כן, ודאי, ודאי. אני חושב שבציבור הערבי, הכל צריך לשפוט, אתה לא צריך לקחת מדדים, זאת אומרת, כמו שלוקחים את ה... משהו שימד את הטמפרטורה כדי לעשות לנקוד בו את המרחקים. צריך לקחת את הכל בפרספקטיבה של הנורמות החברתיות שחברה שאנחנו מתייחסים אליה. גם בתוך החברה היהודית יש את אלה שבאו ממדינות ערב, יש להם תפיסת עולם, אתה לא יכול לפסול אותה, יש להם ערכים משלהם, אתה לא יכול לפסול אותם.
לא, אני לא פוסל, אני רק אני לא שפטתי עם זה, לא שפטתי. אני רק כן.
תן לי להשלים.
כן.
אתה לוקח את המערב, אתה עושה את המערב כמדד,
אתה לקחת כמדד.
ואתה מודד לפי המדד הזה את האחרים, ואתה קובע מה דמוקרטי יותר, מה נאור יותר, והתפיסה הזו לא מקובלת. אני מתייחס לחברה לפי ערכיה, בתוך לפעמים חברות שאתה חושב שהן הכי פרימיטיביות, אתה תמצא את האנשים הכי נאורים בערכים ובגישה ובהתנהלות.
אז אני הוצאת אותי קצת מבולבל, אני אתן לך דוגמה ותסביר לי את זה. נניח, אני היה לי קשר עם כמה סטודנטים, במיוחד דווקא בדואים, כי זה היה בבן גוריון. בהתחלה דיברו איתי בצורה מאוד דמוקרטית ונאורה ושוויונית, וכשהגעתי איתם לחתונה, פה היה איזה מין מחסום. מי יחליט, כשדיברתי עם סטודנטית, מי יחליט לה להתחתן? המשפחה. עכשיו תסביר לי, איך אתה אומר שהחברה הערבית, ופה אני מדבר על סטודנטיות, איך אתה בא וטוען לי שהחברה הערבית היא דמוקרטית ומעמד האישה שווה, כאשר בעצם החלטה קריטית כמו נישואים היא תלוית תרבות שאומרת שהאחים והאבא יחליטו עם מי תתחתן?
מה שקורה, זאת אומרת, אותו דבר, זה פשוט נושא ויכוח, עכשיו הופך לוויכוח על פי ערכי תרבות ומה שאתה חושב לנכון, אם אני חושב לנכון, ואם הנכון הוא דבר הוא מוחלט, מה שאתה חושב זה באמת הדבר האידיאלי. יכול להיות שההורים חושבים שהם יכולים לדעת את טובתה של הבת שלהם, שהיא קטינה יותר ממנה, ואם היא תתבגר אז היא תבין גם את השיקולים שהם עושים. אמנם אני אישית דוגל במתן זכות ואני יכול להמליץ, להציע, אבל החלטה בסופית היא תהיה בידה. אבל יש שיקולים שנעשים גם מתוך טובת הילד, מתוך טובת הילדה המתבגרת.
לא, אבל טלב, אתה צריך להבין אותי תראה, אני אזרח ישראלי, דמוקרטי, ורוצה ש... רגע.
אבל אתה מבין אותי מצוין, אבל בסוגיה הזו, ההבדל בינינו הוא במישור הזה, שהדבר הזה אין דבר שהוא מוחלט. הנכון כאן, והדמוקרטי כאן, הוא לא מוחלט. צריך לקחת זה בפרופורציה לאותה חברה, לאותה שכבה, לאותה קבוצה, שאלה אנחנו
מתייחסים. לא, אני רוצה להסביר קצת, אני קצת אחדד את התמיהה שלי. היות ואתה סבור שצריכה להיות מדינה דמוקרטית, מדינה שוויונית לכל אזרחיה, ושתנוהל באופן נאור. זה, אתה ככה פתחת את השיחה בינינו.
כן.
ואם כך, ואז גם מערכת החינוך מצדך שתהיה שוויונית, אלא מאי, אני רואה פה בתכלס, במישור המעשי, בעיה. כי החברה הערבית היא שמרנית, והיא לא תיתן למשרד החינוך להכניס ערכים נאורים של שוויון מוחלט, של שוויון הזדמנויות מוחלט בין גבר לאישה, כי הם יגידו, היי, אתם הורסים לנו את התרבות ואת המסורת שלנו.
זכויות אפשר לכפות אותם בכוח על מישהו?
לא, אני שואל, בחינוך, אני מדבר על בתי הספר. אני מדבר על בתי הספר.
אתה הכרת גם סטודנטים וסטודנטים שלמדו באוניברסיטת בן גוריון, ראית שהם משתלבים ולומדים, ויש עכשיו מרצים מהמניין בתוך האוניברסיטה.
כן, אבל כשאתה מגיע למעמד האישה, אני אומר לך בכנות, אני תמיד נדהם מחדש. פתאום הן מחזירות אותי אחורה.
אתה נתפס לסוגיה של קשר ומעמד האישה בתוך חברה, ואתה שופט את החברה, על סמך הסוגיה.
כי אני רוצה, זו סוגיה אבל... מהותית בעיניי. סוגיית מעמד האישה היא מהותית בחברה הנאורה הישראלית.
אבל אני חושב לתת... שהיחס לאישה, היחס לאישה בחברה הערבית הוא יחס חשוב שמציב אותה, זאת אומרת, הרי יש שני ערכים שהם קדושים אצל החברה הערבית. זה האדמה וזה האישה. וכבודם נגזר מעניין כבוד האישה.
ומהו ולכן... כבודה? למה יש... כבוד... לפי דעתי כבודה הוא שתהיה עצמאית בדיוק כמו הגבר. שזה כבודו גם.
אז אתה לא שם לב לשינוי שחל בתוך החברה הערבית?
אני שם לב שינוי, אבל אני שואל אותך, האם לפי דעתך צריך לקחת את משרד החינוך וללכת לשר החינוך ולהגיד לו, אתה כחבר כנסת ערבי שרוצה מדינה נאורה ושאתה מייצג את הציבור הערבי, להגיד לו, אני רוצה לחנך אותם לתרבות נאורה בניגוד למסורת הזאת שבאה ואומרת שכבודה של האישה הוא בבית.
למה אני צריך לבוא ולהגיד בניגוד למסורת? למה אני צריך לצאת?
אז אל תגיד בניגוד, בלי להגיד בניגוד. תבוא ותגיד.
עליי הגישה שלך בחלוטין לא מקובלת, אתה מבין?
אז מה היה מקובל?
אני לא רואה בזה להיות בדואי שגאה במסורת שלו, או ערבי שגאה במסורת שלו.
אבל המסורת סותרת הנאורות. אבל המסורת הזאת סותרת את הנאורות. איך תיישב את זה?
אני לא מסכים איתך לחלוטין, ולכן אני לא רואה בזה פשע, זכותם כל אדם לחיות, לתפוס ולאמץ ערכים ונורמות שלא מזיק לאחר ולא מזיק לי.
אבל אתה מזיק לאישה, אתה מזיק לאישה, אתה בא וקובע לה.
אני קודם כל אתה מדבר בתור או בתרובה של האישה, אתה מדבר כאילו מישהו מנה אותך כסניגור שלה.
לא, ההפך, ההפך.
האישה יודעת מה טובתה עכשיו. בחברה יש
שינויים. רגע, טלב, אני מרגיש שיש פה איזה אי הבנה בינינו. אני עוד פעם חוזר. יש בחורה בת 24, סטודנטית, שרוצה להתחתן עם פלוני אלמוני. באה המסורת הערבית, אומרת לה, או הבדואית, אומרת לה, לא, יש לנו מסורת קדומה שאת תתחתני רק עם, עם מי שאנחנו רגילים, ואנחנו לא מוכנים שתעשי מה שאת רוצה. ואפילו זה יכול להגיע לחרמות. שאלה שלי, אני עכשיו, לא שואל, יכול להיות שאתה תגיד שזה מצוין ככה, אבל אני, השאלה שלי, הנאורות סותרת את המבנה הזה, את המבנה של המסורת הבדואית, בעניין האישה. האם אתה לא חושב שצריך במערכת החינוך הבדואית לשנות את התפיסת העולם הישנה הזאת? זה מה שאני שואל.
בוא אני אגיד לך, אני פשוט עונה לך, אבל א', יש שינוי. מה שאת אומר זה דבר שהיה, אני לא אומר שלא היה, אבל באופן טבעי החברה משתנה ויש שינוי במגמה הזו. לתפיסה הקודמת היו אילוצים והיו זאת אומרת סיבות שאנשים אימצו אותם. להתפתחות הזו יש את הנסיבות שקופות את ההתפתחות על החברה. לבוא ולהיכנס כאילו בכוח, אם זה על ידי חוק, כדי לשנות ערכים, זה גורם למשברים, וזה מיותר. השינוי בתחומי החברה או בתפיסת העולם החברתית הוא שינוי הדרגתי, בהתפתחות טבעית, וזה מה שמתרחש בתוך החברה הערבית. היום כל בחורה, כמעט 80% מהצעירות הערביות, הן בוחרות. והאבא מתחשב מאוד.
אם היא תרצה להתחתן עם יהודי.
אלא אם יש לו סיבה טובה להתנגד. זאת נפלה לה מישהו רמאי, נוכל, נורקומן, סוחר סמים. אז הוא בוודאי יתנגד.
נו, ואם היא, למשל, היא הכירה נוצרי.
במקרה כזה לא להגיד, לא.
אם היא הכירה נוצרי או יהודי והיא רוצה להתחתן איתו?
גם בתחום הזה, אני רואה את היהודים, מה הם עושים לצעירים הערבים, כל יום שמשתוללים, מה פתאום ואיך הולכים, ואיך המדינה, מדינה, ממשלה, מתגייסת כדי להוציא, לפרק משפחה בגלל שיהודיה התחתנה עם פלסטין או עם ערבי. אז בואו לא נדבר על נאורות. במצב הקיים יש את הסוגיה הפוליטית. ולכן גם היהודים לא מקבלים, גם המוסלמים לא מקבלים.
מה לא מקבלים?
כן.
מה היהודים לא מקבלים? לא הבנתי.
היהודים תומכים בנישואים של יהודיות ומצרים ערבים?
מבחינת המדינה, כל אחד יכולה לעשות מה שהיא רוצה?
מבחינת המדינה בפועל.
אבל אף אחד, בפועל אף אחד לא יטיל עליה חרם ולא
יעשים לה... מה זה לא יטיל? איפה אתה חי? איפה אתה חי?
מה זאת אומרת?
לא מבקרים אצלה, לא מחרימים אותה, מנדים אותה.
אני לא מדבר על הציבור הדתי. אני לא מדבר על הציבור. לא מדבר על הציבור הדתי. לא מדבר על הציבור הדתי. אז בסדר, בוא נניח שציבור דתי מסורתי יהודי הוא נוהג כמו הציבור המוסלמי. אבל אם אני הבנתי אותך נכון, ופה כן אני חושב שהבנתי, אתה בעצם אומר כן צריך להיות שינוי, אבל השינוי צריך להיות... אתה בעד גם השינוי, והוא צריך להיות הדרגתי על ידי חינוך מן הקל אל הכבד, ולא לבוא באופן בוטה עם חוק ולהתחיל לעשות רעש ושיגרום התנגדות מקרב האוכלוסייה. אני צודק?
לכן כן, אני אומר, זה דברים, התפתחות טבעית מאוד של החברה, וחברה בריאה מאמצת כללים שהם רואה לנכון, ולכן צריך לדעת לדברים להתקיים ולהתפצע באופן טבעי, וזה מה שהיא מתנהל. חברה ערבית היא חברה בריאה, מאמצת נורמות וכללים גם חברתיים, והיא משתנה. מה שהיה היום הוא לא מה שהיה לפני 30 שנה, ומה שיהיה בעוד 30 שנה זה שונה תכלית השינוי ממה שיש היום.
שאלה אחרונה, טלב. טיבי הרבה פעמים מתבטא, אחמד טיבי מתבטא שהוא רוצה מדינה דו-לאומית. אתה גם סבור ככה?
אני חושב שיש בפני ממשלת ישראל שתי אופציות, או שתי מדינות, או מדינה אחת דו-לאומית. אין דבר שלישי.
מה זה מדינה דו-לאומית?
מדינה שיחיו בה גם ערבים וגם יהודים, גם פלסטינים וגם ישראלים. וכולם יחיו...
אבל גם היום יש מדינה... רגע, והיום זה לא מדינה דו-לאומית? שחיים בה ערבים ויהודים?
היום מדינה שיש בה רב לאומים, אבל לא דו-לאומית. יש בה רוב יהודי ומיעוט ערבי, אבל אם ובמידה ולא תהיה מדינה לפלסטינים, אז בין הים לנהר, תהיה מדינה אחת, זו מדינה ישראל, ושני עמים, זה הפלסטינים והיהודים. ואז...
ומה המשמעות של זה? אני לא כל כך מבין את המשמעות של דולו. נניח ש... אם נניח שלא יהיה כיבוש ויהיה גבול ברור למדינת ישראל, אז גם תהיה מדינה דו-לאומית? תבקשו שתהיה מדינה?
לדעתי ברגע שיש מדינה פלסטינית לעם הפלסטיני, ושם העם הפלסטיני מגשים את השאיפות הלאומיות שלו במסגרת מדינתו הפלסטינית, אז כאן תהיה מדינת ישראל, שבמסגרתה העם היהודי מגשים את שאיפותיו הלאומיות בתוך מדינתו. אבל אם לא תהיה מדינה פלסטינית, אז יהיו שני עמים שינסו להגשים את השאיפות הלאומיות שלהם לעצמאות ולריבונות באותה מדינה, והדבר הזה מתאפשר אך ורק במסגרת מדינה דו-לאומית, שיש בה זכות הצבעה לכל אזרח, ומגשימים את השאיפות, ותהיה מדינה של שני העמים, לא של עם אחד.
אוקיי, תודה רבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, יושב ראש המפלגה הדמוקרטית הערבית.
יום טוב.
יום טוב. ביי ביי.